נדון בחג המתקרב ובא, הלא הוא חג הפורים. אמרו רבותינו, מי שנכנס אדר, מרבים בשמחה. אם צריך להרבות בשמחה, זה סימן שיש משהו שאנחנו רוצים לחפות עליו, שהוא עצוב, ועליו אנחנו רוצים לחפות כדי שנוכל בכל זאת לשמוח. והשאלה היא, מהו הדבר הזה העצוב כל כך שאנחנו מחפים עליו? באותה מידה גם הצנוע לחד הוא דומה, מי שנכנס אב, ממעטים בשמחה. למה למעט בשמחה? כנראה שיש סיבה לשמוח בחודש אב. איפה מצאנו סיבה לשמוח בחודש אב? מזמור לאסף, אלוהים באו גויים בנחלתך, תימאו את היכל קודשך, שמו את ירושלים לעיים. אז המדרש שואל, באיכה רבה? קינה לאסף מבא אלה, מה אתה כל כך שמח? מזמור לאסף, אלוהים והוגויים בנחלתך. תגיד, קינה לאסף. אלא שאנחנו שמחים שהשליך חמתו על העצים ועל האבנים, ולא על בשר ודם, כי אם לא היה המקדש חרב, אז עם ישראל חז וחלילה לא היה ממשיך את קיומו, ולכן יש סיבה לשמוח. אבל ממעטים בשמחה, למה? בגלל שבכל זאת המאורעות שעל ידם זה קרה היו מאורעות קשים ביותר, ולכן אנחנו ממעטים בשמחה בחודש אב. אם כך, אם מי שנכנס אדר מרבים בשמחה, סימן שיש משהו עצוב שרוצים לחפות עליו. הרי סתם ככה, כשאדם שמח, בעם ישראל מקובל בשר ויין, אין שמחה אלא בשר ויין. אבל כשזה מתחיל להיות הרבה יין, יש משהו לא מובן כאן, משהו לא מאוזן, משהו שאנחנו רוצים להסתיר. מהו הדבר שאנחנו רוצים להסתיר? פשוט מאוד, זה הדבר הנורא שקרה בפורים. אם אנחנו מסתכלים על הסיפור של המגילה, אנחנו רואים שזה מתחיל כך. ויהי בימי אחשוורוש. כלומר, זה התחיל רע. נכון? זה רע. לא רק שזה ויהי, זה ויהי בימי אחשוורוש. כלומר, במקום שזה יהיה ימי מלך ישראל, או מלך יהודה, זה הגוי הזה שהוא שולט בעולם. אם היה מדובר על מלך יהודי, לא היה כתוב ויהי בימי, היה כתוב בימי המלך עוזיהו. אבל ויהי בימי, אנחנו רואים שזה רע, בגלל שזה הימים של אחשוורוש. כלומר, המצב הכללי של המגילה הוא מצב של גלות. אבל בהמשך המגילה, אנחנו מגלים שלא רק שהיה רע, אלא שנהיה גרוע. הכיצד? בא המן, מבקש להשמיד את האומה. אוף, מצליחים לצאת מזה, חוזרים למצב שבו רק רע. חוזרים לגלות, כן? כי מרדכי היה יהודי, נו מה קרה לו? משנה למלך. ואיפה אסתר אגב? תקוע בבית המלך. כלומר, יש פה, משל למה הדבר דומה? לאדם שנפל לתוך בור עמוק, שזה צרה מאוד גדולה. איך אפשר לצאת מהבור הזה? עכשיו, תוך כדי שהוא שואל את עצמו איך הוא יצא מהבור, פתאום מגיע נחש. עוד צרה. טוב, הוא עכשיו דואג לנחש, הורג את הנחש, אוף, אני רק בבור. זה פחות או יותר המצב של חג הפורים. עכשיו, אם אנחנו חושבים גם האופן שבו הייתה ההצלה, הרווח וההצלה ליהודים, זה נעשה בצורה מבוזה ונוראה. נמסרה בחורה טובה מישראל, מבית המלוכה הראשון של עם ישראל, היא נמסרה לגוי. וזה האופן שבו ניצלנו. איפה הגבורה של יהודית, ואיפה של בת חשמונאי, שלא הסכימו להיבהל לגוי, אחת חתכה את הראש שלו. בקיצור, אנחנו רואים שפה הגאווה הלאומית נרמסה לחלוטין. והדבר הזה, אם כן, הוא בעייתי, וכי אפשר לשמוח על דבר כזה. וכבר היה הנסיך הקטן בכוכב הלכת של השיקור. ואז הוא פוגש שם את השיקור, שיש לידו ארגז של בקבוקים מלאים, והארגז של בקבוקים ריקים. מה אתה עושה? אני שותה. אתה שותה? למה? אני שותה כדי לשכוח. מה אתה רוצה לשכוח? אני רוצה לשכוח את חרפתי. ומהי חרפתך? אומר הנסיך הקטן. בחמלה. זה שאני שותה. כלומר, ואז הנסיך עוזב את המקום בעצבות גדולה. כלומר, יש, אבל צריך לשתות כדי לשכוח. כלומר, כנראה שאנחנו רוצים לשכוח משהו, כדי שיהיה אפשר להודות לקדוש ברוך הוא. כי אנחנו יודעים שצריך להודות, ראוי מאוד להודות, אבל צריך להתעלם בשביל זה ממשהו. ממה צריך להתעלם? מכל השלושת הסיבות שלא לומר הלל בפורים. כן? התלמוד אומר במסכת מגילה, שישנן שלוש סיבות שבגללן לא אומרים הלל בפורים. הסיבה האחת, מפני שאין אומרים הלל על נס שבחוץ על הארץ. או סיבה שנייה, משום שבהלל אנחנו אומרים הללו עבדי השם. מה זה עבדי השם? עבדי השם ולא עבדי פרעה. כלומר, מי שעצמאי הוא עבד השם. אבל כאן, אקתי עבדי אחשוורוש ענן, כלומר אנחנו נשארנו עדיין עבדיו של אחשוורוש גם אחרי הסיפור של המגילה, אז מה שלך להלל? אם כן, שתי הסיבות הראשונות מראות באמת על הבעיה שיש בחג הזה. גם הסיבה השלישית, שלא לומר הלל, שמוזכרת בתלמוד, קריאתה של המגילה היא הלל, קריאתה זו הלילה, גם ההסבר הזה הוא בעייתי. מדוע? כי למה שלא תאמר הלל ולא קריאת המגילה? אלא שזה בא לומר שזה הסיפור הזה, זה מה שנשאר לנו כדי להלל. אבל להגיד הלל ממש, אנחנו לא יכולים על דבר שהגיע בצורה כל כך בזויה. כן, מה אתה רוצה?
לא, אמרת שזה מחוץ לארץ, אבל לפני, לא היה חוץ לארץ שהיה פרעה.
זה השאלה שהגמרא שואלת, מה שאתה שואל. יונה, שם, בגמרא, במסכת מגילה.
מה יונה?
מה יונה זה לא הנושא שלנו, לכן אני לא אגיד. היית צריך להבין את זה כבר לבד. עכשיו, אם כך, יש בכל זאת משהו לעשות, זה לשתות, כדי להודות לקדוש ברוך הוא על זה שהוא גאל אותנו. הציל אותנו, יותר נכון. עכשיו, המצב הזה של המגילה הוא מצב שבו יש הסתר פנים גדול מאוד. אין שמה שום נבואה גלויה, שום השראת שכינה. המצב הוא של היעדר נוכחות אלוהית. נכון? יש היעדר של הנוכחות האלוהית. שמו של הקדוש ברוך הוא לא נמצא במגילה. ואז אנחנו ניגשים לשאלה גדולה. האם היום הזה הוא יום קדוש? בגמרא במסכת עבודה זרה, יש סיפור על שיחה שהתקיימה בין רבי חנינה בן תרדיון לבין רבי יוסי בן קיסמא. רבי חנינה בן תרדיון שאל את רבי יוסי בן קיסמא, מה אני לחיי העולם הבא? אמר לו, אגב זה סתם מוזר, למה שרבי חנינה בן תרדיון יהיה לו ספק אם הוא תנה יהיה לו חלק לעולם הבא? יש לו כנראה סיבה והיא שהוא עשה איזה פשלה. היה הוגה את השם באותיותיו. אמרו, ההוגה את השם באותיותיו, אין לו חלק לעולם הבא. אומר התלמוד, מה באמת? הוא היה הוגה את השם, איך זה יכול להיות? הרי זה אסור. ברור שהוא לא יעבור על איסור. להתלמד שרי, כלומר זה היה בשביל ללמוד. בשביל ללמוד זה מותר. זה ללמוד, אז מה הבעיה? ובן הגמרא, כן, אבל הוא היה עושה את זה בפרסיה. כלומר, היה לו עניין למצוא איזושהי סיבה לומר את שם הוויה בפרסיה, והייתה לו סיבה לזה, כי הוא רצה כנראה לקדם את הגאולה, ואז הוא לא ידע עד כמה זה בסדר ולא בסדר. על כל פנים, הוא שואל את רבי יוסי בן קיסמא, מה אני לחיי העולם הבא? אומר לו רבי יוסי, כלום מעשה בא לידך. הוא תספר לי איזה משהו טוב שעשית. אומר לו, מעות של פורים נתערבו לי במעות של צדקה וחילקתים לעניים. מה זה מעות של פורים? זה הכסף שאספו בשביל הסעודה, בשביל לקנות אכילה ושתייה. וזה התערבב לו עם מעות של צדקה, אז הוא כבר לא ידע מה של העניים, מה של פורים, נתן את הכל לעניים. אמר לו רבי יוסי בן קיסמא, אם כן, מחלקך יהיה חלקי, מגורלך יהיה גורלי. כלומר, בסדר, יש לך חלק עולם הבא, הלוואי ואני אהיה איתך. והמהר"ל מפראג בספר תפארת ישראל מסביר שהעניים אין להם חלק לעולם הזה. נכון? העני זה אדם שאין לו חלק בעולם הזה, כי העולם הזה זה בשביל העשירים, העולם, בשביל העניים קשה לחיות פה. לכן, אם אנחנו מחפשים את חלקו של העני, העני באופן טבעי שייך לעולם הבא. לכן, כשאומרים עניים, בהגדה מתכוונים לעולם הבא. ואומר המהר"ל, הכסף של הסעודה של פורים זה בשביל יום שהוא כל כולו אכילה ושתייה ואין בו קדושה כלל. כולו עולם הזה. ונתחלף לו עולם הזה בעולם הבא, מעות של פורים ומעות של צדקה, אם כן, המיר את העולם הזה שלו בעולם הבא, וכמו שקרא לרבי חנינה בן תרדיון שהיה קדוש, שנשרף כל כולו עם ספר תורה עמו. בסדר? אם כן, הביטוי של המהר"ל הוא ביטוי מובהק. אין קדושה ביום הזה. בכלל.
מה ההגדרה של קדושה?
אומר המהר"ל, מה שרוחני, כנראה שאצלו זה קדושה. לא, הוא לא אומר פרישות, הוא אומר רוחניות. למשל, אומר המהר"ל, יש קדושה בשבת. בשבת אוכלים ושותים לכבוד קדושת היום. אבל, כיוון שבפורים אין קדושה, אז האכילה והשתייה בו גשמיות מוחלטת. כך אומר המהר"ל. האמת היא שהדברים האלה מעוררים אצלנו שאלה גדולה. מה אם הרב קוק ועולה בריאה? הנה, אומר... אם בספר עולת ראייה חלק א' כותב הרב ידענו מדברי חכמים אמיתיים שהערת פורים גדולה למאוד וקדושה גדולה מאירה בו בעולם. הייתכן שהמהר"ל לא ידע את דברי הרב קוק? איך זה יכול להיות? זה לא יעלה על הדעת. אתה אומר שהוא חי קודם. זה תירוץ פורמלי. אבל פה הרב אומר רעיון אמיתי. הערת פורים גדולה למאוד, וקדושה גדולה מאירה בו בעולם. מי זה החכמים האמיתיים, אגב, שהוא מצטט כאן? האריזל. כן, עכשיו, זה לא סתם. אם כך, יש אולי סתירה? לא נראה. אלא שהקדושה הגדולה שמאירה בפורים, שהיא קדושה שאנחנו לא מוצאים אותם בשאר הימים, היא קדושת הגוף. בדרך כלל הקדושה איננה זהה עם הגוף. מה שנקרא קדושה שבטבע, קדושה שבגוף, זה התגלה בפורים. אצל המהר"ל, המושג קדושה שבטבע, או קדושה שבגוף, זה מושג שלא היה קיים בימיו, זה לא נמצא בעולם המושגים שלו. לא שהרעיון לא קיים, אבל המונח לא קיים. ולכן הקדושה העצומה שיש בפורים, זה שאין בו קדושה כלל. אלא הקדושה העצמית, המתגלה דרך הגוף הישראלי. ולמה יש קדושה בגוף הישראלי בפורים? כי מה שהתגלה בפורים זה שאי אפשר להשמיד את עם ישראל. ואז יוצא אי אפשרות של ההשמדה היא נוגעת לקיום הפיזי. אם כן, הקדושה המיוחדת היא קדושת הגוף. מתוך כך גם הרב קוק מסיק מסקנות הלכה למעשה, שבדרך כלל, בכל ימות השנה, אנחנו צריכים להיזהר מדברי הרשות. מותר לאכול כמה שרוצים, אבל לא טוב לאכול הרבה. מותר לעשות, אני יודע, לטייל כמה שרוצים, אבל לא צריך להגזים מזה. כלומר, יש הרבה דברים שהם ענייני הרשות, שצריך להיזהר מהם בגלל שהרע נאחז בהם. אבל בפורים אין מה לדאוג, כל דברי הרשות מותרים, חוץ מעבירה חס וחלילה. לכן אומר הרב גם, שלפי זה גם מותר להתפלל שיכור. בעוד שבדרך כלל מי שמתפלל כשהוא שתוי כעובד עבודה זרה, אומר התלמוד. אבל בפורים, כיוון שזו המצווה, אז זה בסדר. הוא אומר כמובן, לא שיקור כלות, שעל זה ספק גדול, זה בכלל המצווה. אבל מבוסם, הוא אומר קצת שטויות פה ושם, זה בסדר, יכול להתפלל בפורים. כן, זה השיטה של הרב. יוצא לפי זה, כן, שהתגלה בפורים משהו מאוד מיוחד. קדושת הגוף. אבל עדיין, זה עוד לא פותר לי את הבעיה של השמחה של היום הזה. וכאן אני רוצה קצת יותר להעמיק. אם אמרנו, שפורים זה דומה להריגת נחש בתוך בור עמוק. אז כל זמן שאדם נמצא בתוך הבור, הוא שמח, הוא מודה לקדוש ברוך הוא על זה שהוא הרג את הנחש. כשהוא יוצא מן הבור, על מה הוא מודה לקדוש ברוך הוא? על זה שהוא יצא מן הבור. כלומר, האפיזודה של הנחש מתגמדת לעומת הגודל של עצם ההצלה מן הבור. יוצא לפי זה, שאם הבור זה הגלות, והנחש זה המן. אז אחרי שקמה מדינת ישראל, ויצאנו מעבדות לחירות, לכאורה, כבר אין מקום לחג הפורים. חג הפורים מתאים לעידני גלות, לכאורה. ובא, כמו שהיו כל מיני קהילות בזמן הגלות, שהיה להם הצלה. יש פורים פרסבורג, ופורים פרנקפורט, ופורים אלג'יר, פורים אורן, פורים ליבורנו, כל מיני חגי פורים שנעשו על הצלות לוקליות, שקרו בעידן הגלות. אז גם פה זה פורים של גלות פרס. יצאנו מן הגלות, אנחנו כבר ממדינת ישראל, אז בשביל מה החג הזה? שאלה זו נידונה במגילה עצמה. במגילה נאמר כך, וימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים, וזכרם לא יסוף מזרעם. זאת אומרת שתמיד, תמיד, תמיד יהיה פורים. גם אם כל שאר המועדים בטלים, פורים לא בטל. כלומר, אני חוזר לביטוי, וימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים, וזכרם לא יסוף מזרעם. שאלה, מה זה היהודים? היהודים זה היהודים. היהודים זה היהודים. ומי זה זרעם של היהודים? זה גם יהודים. יוצא לפי זה שהכתוב אמר, שימי הפורים לא יעברו לא מתוך היהודים וגם לא מתוך היהודים.
מה אם שגר בארץ ומי שגר בחול?
אני עוד לא יודע. אז השאלה הזאת, איך להבין את הכתוב? כלומר, קודם כל הכתוב פה רואה צורך להגיד, תדע לך שפורים לא בטל. סימן שמקום לחשוב שהוא יתבטל. אומר הנציב מוולוז'ין, הרב נפתלי צבי יהודה ברלין, בסוף פירושו לספר שמות, העמק דבר, שם יש חצי עמוד שנשאר ריק, אז מפני להשלמת גיליון הדפוס, ראה נכון הנציב מוולוז'ין להוסיף עוד איזה הערה בענייני פורים. ושם הוא כותב, ימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים, היהודים הוא אומר זה היהודים. וזכרם לא יסוף מזרעם, זרעם זה ישראל. כלומר, השם יהודים הוא השם שלנו ביותנו בגלות, והשם ישראל כשאנחנו יוצאים מן הגלות. ואז היה מקום לחשוב שכשאנחנו יוצאים מן הגלות, כבר לא נעשה את הפורים. לכן, מחבר המגילה אומר לך, לא, אתה חייב לעשות. עכשיו, עד כאן דברי הנציב. עכשיו אני רוצה להבין, אז למה באמת? התשובה היא, בגלל שמה שהתגלה בפורים הוא גדול כל כך שהוא בעצם עניין ששייך לכל עידני ההיסטוריה כולם. כלומר, זה שמה שהתרחש בפורים היה בזמן גלות, זה לא מה שחשוב כאן. כי מה התברר בפורים? אמרנו שאי אפשר להשמיד את העם היהודי. מה המונח הקלאסי לאמירה הזאת? נצח ישראל. נצח ישראל זה שייך לכל התקופות. אי אפשר להשמיד את העם היהודי לא בזמן גלות וגם לא בזמן גאולה. למשל עכשיו יש אחמדינג'אד, מחשימו וזכרו תפוע עליו, שמבקש להשמיד את העם היהודי, כמו המן, והוא דווקא עושה את זה בתקופה של גאולה. וגם... מה?
הוא מבקש להשמיד את עם ישראל, לא את העם היהודי.
הוא מבקש להשמיד את עם ישראל, נכון. נכון. ו... אחמדינג'אד. בואו, מה?
יש קהילה יהודית גדולה בעיראק.
לא כל כך גדולה. טוב, בכל מקרה, מה?
גם שם לאט לאט.
טוב, בכל מקרה, מה שאני רוצה לומר, זה שהניסיון של המן שייך לכל הדורות, ולכן הנצח שהתגלה אז, הוא שייך לכל הדורות. ולכן זה לא משנה אם זה בזמן גלות או בזמן גאולה, לכן לא יעברו לא מתוך היהודים ולא מזרעם. זה מתחיל להיות, אם כן, הרבה יותר מובן. יוצא, כן, שהתגלה פה משהו שהוא שייך לנצח. הנצח לא יודע מדרגות. אין בפני הנצח מדרגות של גדול וקטן. הכל אחד. גם השיקור, העולם לפניו כמישור. כלומר, עבור השיקור אין מעלה מטה. וזה דבר קצת משונה. אם אתה אומר לי מישהו, תגיד, אתה חושב שיש בעולם מדרגות והוא אומר לך לא, בעצם איזה מין אדם זה? או משוגע, או רשע. כי אדם שאיננו מבחין במדרגות, כבר לא יודע את ההבדל בין הטוב לבין הרע. הוא לא יודע את ההבדל בין המן ההרור לבין מרדכי הברוך. אז איך מותר להגיד דבר כזה? שהכל אחד. ארור המן, ברוך מרדכי, הכל אותו דבר. אלא שיש מישור של מציאות שבו אנחנו אומרים, הכל אחד בעבד. הקדוש ברוך הוא מחיה את הכל. מחיה את הכל כולל הרע. אבל מתי מותר להגיד את זה? רק באחרית הכל. אחרית הכל זה מכוון לאחרית השנה. מהו החודש האחרון בשנה? אדר. נכון? אז כמובן, בחודש האחרון מותר להגיד את זה, בזמן מילוי הירח שהוא עצמיות החודש, דיינו תתווה באדר, זה הזמן שבו אפשר להגיד את זה. בעצם זאת אומרת שמה שהחסידים תמיד אומרים, שהקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום, זה נכון פעם בשנה. כלומר, נכון לומר את זה פעם בשנה. כן, כי הידוע שהחסידים נוהגים בסוף התפילה לשתות כוסית של יש. קצת אלכוהול. שאלו אותם המתנגדים, למה אתם שותים יש בסוף התפילה? אמרו לו, כי בסוף התפילה אנחנו מגיעים למדרגה כל כך גבוהה, שאנחנו משיגים שהכל נהיה בדברו. ועשר להיברך שהכל נהיה בדברו. אמרו להם המתנגדים, אז אם ככה, אם ככה תשתו מים. אנו, מי שמגיע לכזאת מדרגה, לא מגיע לו קצת יש. זאת אומרת ש... אבל יש מימד כזה שהוא נסתר מאוד, ומצאנו גם אצל עובדי עבודה זרה מי שאמר את זה. זה עובדי הפעור, העובדים של בעל פעור, הם היו כאלה שהם אמרו שהקדושה נמצאת בכל ממש, ולכן הם עשו עבודה דווקא דרך הצדדים היותר שפלים והיותר בזויים של האדם, כדי למצוא שם את האלוהים. כן? כלומר, הם היו חסידים מוחלטים, הרבה יותר קיצוניים מהבעל שם טוב. הם אמרו שהקדוש ברוך הוא נמצא גם בעשיית הצרכים של האדם. עכשיו, משה בא אל בני ישראל ואומר, רגע, איזה מין עבודה זאת? אומרים לו, אתה לימדת אותנו, אמרת, השם ישראל, השם אלוהינו, השם אחד. אז הוא יהיו אחד ובכל. מה עונה להם משה? נכון, והקדוש ברוך הוא האחד גם ציווה שיהיו מדרגות. איך הוא ציווה? אומר משה, על ידי. כלומר, משה הוא התשובה היחידה לבעל פעור. לכן הוא קבור מול בית פעור. הוא היחיד שמשיב. אבל יוצא לפי זה שבמובן מדוע הוא מסתתר בתוך המגילה. התלמוד שואל, משה מן התורה מניין? אסתר מן התורה מניין? מרדכי מן התורה מניין? המן מן התורה מניין? טוב, אני הבנתי ששלושת האחרונים שאלו בדרשה לפורים. כן? אסתר, מרדכי, המן, מן התורה, בסדר, אבל משה מן התורה? מה הוא תקוע שם בכלל? כן, אלא משה מן התורה מניין, משה הוא השורש של ההתמודדות עם חג הפורים. כלומר, לכן גם יום ברית המילה שלו, אם הוא היה נולד ערל, היה צריך להיות בפורים. כן, מה אתה רוצה?
למה? מה? למה בפעור זה יותר קיצוני מהבעל שם טוב? הבעל שם טוב אמר, באמת פעור פעמים מיני, מהכל.
כן, אבל הוא לא הסיק מזה מסקנות אופרטיביות. בסדר. אז אם כך, אני מתחיל קצת יותר להבין מה שקורה במגילה, לכן אני מבין למה הקדוש ברוך הוא לא נמצא במגילה. כי תארו לעצמכם שהקדוש ברוך הוא היה מופיע במגילה, נגיד בשניים, שלושה, ארבעה פסוקים. נגיד באיזשהו מקום המגילה הייתה אומרת שהשם עשה כך וכך. כן? העיר השם את רוח המלך אחשוורוש וכו'. כל מיני ביטויים כאלה. ואז הייתי שואל, איפה כתוב הקדוש ברוך הוא במגילה? אז היו מוצאים, הנה הקדוש ברוך הוא נמצא פה, ופה, ופה, ופה. אז איפה שהוא נמצא, שמה הוא נמצא. איפה הוא לא נמצא? בכל השאר. אבל עכשיו שהקדוש ברוך הוא לא נמצא בשום מקום במגילה, זה סימן שהוא נמצא בכל מקום. הוא בתחילת המגילה ועד סופה, מסתתר. מה אתה רוצה?
לגבי מה שאמרנו, לגבי דבר מיני, כי מה זה מסתתר עם המשנה? שאין העולם מקומו.
זה לא משנה.
הקדוש ברוך
הוא... הוא מקומו של העולם ואין העולם מקומו. זה לא כתוב במשנה. זה כתוב בראשית רבה. בסדר, נו ואז מה?
אז זה מסתדר.
זה לא מסתדר, אבל זה לא הנושא שלנו כעת. עכשיו, מה?
סיפור חסידי על איזה רב שהלך ברחוב, וכמה חבר'ה צחקו עליו, החסידות המתנגדת צחקו עליו מהמדפסת. אז הוא קילל אותם שהמדפסת ייפול, וכל מי שעליה ייפול יחד איתו. אז הוא משם משפחה, הוא משמע, יש שם ילדים, יש שם אנשים. זאת אומרת, טוב שהיא לא תיפול, ונעשה נס, המדפסת לא נפלה.
נכון.
אם אנחנו אומרים שחדוש ברוך הוא נמצא אחד המגילה מהתחלה עד הסוף, אז בדיוק אותו דבר.
נכון. ממש ככה, אלא שההבדל הוא ונהפוך הוא, כלומר, כל המאורעות של המגילה נראים מקריים, ובסוף המגילה אתה מבין למה כל המאורעות היו צריכים להיות.
אלא, ומה הנס? כמו שפוך הוא אמר, אני ארוג את היהודים? אני אתן לו
להורא? לא אמרתי נס, לא, אני לא אמרתי נס. אמרתי נוכחות.
נוכחות, כן.
נוכחות זה משהו אחר, נוכחות דרך ההיעדר. כלומר, בכל התנ"ך כולו, אנחנו, יש לנו תיעוד של הנוכחות של הקדוש ברוך הוא בעולמו. אל וידבר אלוהים אל משה, ויאמר השם אל משה לאמור, כל מיני דברים כאלה. אנחנו נותן נוכחות. הזמן של מגילת אסתר זה הזמן של הסיום של הדבר הזה. ואז השאלה, האם הקדוש ברוך הוא נמצא גם כשהוא לא נמצא? אז היה צריך להיות איזה סיפור אחד שיגלה לנו שהוא נמצא איפה שהוא לא נמצא. מאחורי הקלעים, ואז אנחנו יכולים להתחיל את ההיסטוריה הפוסט-תנכית מאותו רגע ואילך. עכשיו, מעניין, שמו של הקדוש ברוך הוא, מה הוא? מישהו יודע? מה השם של הקדוש ברוך הוא?
יהושע.
לא מכירים? את יודעת את השם שלו? מה?
יודקה
ואבקה. יודקה ואבקה, יפה, נכון. יודקה ואבקה. האם אנחנו אומרים את השם הזה? אנחנו מסתירים אותו. במקום יודקה ואבקה אנחנו אומרים אדוני, כי אנחנו מסתירים את השם של הקדוש ברוך הוא. לא רוצים להגיד אותו. כלומר, בעצם אפשר לומר שהעולם בכללו הוא זה מין מגילת אסתר גדולה, שמסתירה. ולכן, וזה בא לי, אבל אנחנו יודעים שמאחורי האסתר הזה נמצא השם. מגילה, זה נשון, גילוי, אסתר, נסתר, מגלה את הנסתר. יש מישהו שמסתתר והוא מתגלה. מגלה יה, מגל יה, מגילה, אותיות מגל יה, המגל שבו חותכים, המחצזי חקלה, כלומר בעלי הסוד, שהם קוצרי השדה, מגלים את יודקה. יפה. אבל מתי מגילה נקראת? מגילה נקראת, אומרת המשנה במסכת מגילה. באיזה ימים אפשר לקרוא את המגילה? ביוד א' באדר, ביוד ב', ביוד ג', ביוד ד', בתל וב. לא פחות ולא יותר. כלומר, יש כל מיני סיטואציות, שלא ניכנס כעת אליהן, שבהן המגילה ניתנת לקריאה ביום יוד א', ביוד ב', ביוד ג', ביוד ד', בתל וב. שאלה פשוטה במתמטיקה. כן, 11, 12, 13, 14, 15. כמה זה שווה? 11 ועוד 12 ועוד 13 ועוד 14 ועוד 15. הציבור מוזמן להפעיל כאן את ה...
65?
מה?
65.
65. זו תשובה יפה, מה עוד? כולם מסכימים? כמה זה 11 ועוד 12 ועוד 13 ועוד 14 ועוד 15? מה? זה בעיה לספור? בואו אני אעזור לכם. 64? 65? 65? כולם מסכימים איתך, זכית להעדה כללית של הציבור, אם כי היה מישהו שעבר 64, ואנחנו נלך על 65. כן, נלך ככה, על הרוב, אני דמוקרטי. 65 זה הגמטריה של שם אדנות, א', ד', נ', י', נכון? אדוני זה 65. מגילה נקראת, מגלה יבקה, אבל ב-65. לא פחות ולא יותר, אומרת המשנה. מה זה פחות מיוד? מסוים, מיוד א'. נסגר יוד, נכון? ולא יותר מתת וב. כמה זה יותר מתת וב? תת זין, 16. 10 ועוד 16? 26. זה הגימטריה של שם הוויה. כלומר, אנחנו לא רוצים לומר שם הוויה מפורש, אנחנו רואים אותו דרך שם אדנות במגילה. יש נוכחות דרך האסתר. עד כאן זה מובן? כן. עכשיו, אני מתחיל להבין פה כמה דברים. אני מתחיל להבין מדוע בעם ישראל לא קם המוסד היווני הנקרא תיאטרון. מכירים את המוסד תיאטרון? תיאטרון זה מוסד שהיה מקובל אצל היוונים, שבמקורו היה מוסד דתי, שהיה לכבוד האלים, והיו על הבמה אנשים שלבשו מסכות, כמו בפורים, והם שיחקו את התפקיד של האלים. ככה זה התיאטרון המקורי, זה היה, שיחקו תפקיד של אלים, אחר כך הכניסו גם כמה גיבורים וכדומה. אבל בהתחלה הציגו את האלים על הבמה. והיוונים היו באים ורואים. מאוד מוזר המעמד הזה. אתה הולך לראות אנשים שהם עושים כאילו שהם אלים, ואתה הולך לראות אותם. מה זה אומר? זה אומר שהאלים לא באו לבמה. כלומר, היוונים באו, אומרים, טוב, האלים לא באים. אז בינתיים נעשה תרגילים על יבש. כלומר, יש ציפייה להתגלות, אבל אין התגלות. אז מה שמוליד את המוסד, התיאטרוני. גם ישראל לא היה תיאטרון מקדם, למה?
כי הייתה התגלות.
אז הדמויות הן דמויות אמיתיות, הקדוש ברוך הוא מגיע להר סיני, משה רבנו, הנביאים, גילוי שכינה, יש, אתה לא צריך תיאטרון. מאיפה התחילה המסורת של תיאטרון אצל היהודים?
מתכוון להגיד מפורים.
אני שואל אותך שאלת אמת, לא מה אני מתכוון לומר.
אני חושב שמפורים.
מהצגות של פורים. פורים שפיל, זאת היצירה התיאטרלית הראשונה של היהודים. בעת החדשה.
היה את הרמח"ל, לא?
עוד לפני זה.
כן,
מה?
לפי התיאוריה שנגמרה הנבואה.
יפה. יוצא לפי זה שכל הדמויות של פורים זה הצגת תיאטרון. מכאן ואילך מתחילים לשחק אותה. הרי כל הדמויות של המגילה משחקות משחק כפול. יש מה שאסתר נראית, יש מה שהיא באמת. מרדכי נראה, מרדכי באמת. גם המן, גם אחשוורוש. חרבונה, כולם משחקים אותה איזשהו משחק. ומי שלא רוצה, ושתי, יוצאת מן המשחק. וגם יש פה מישהו שגם כן משחק אותה. הקדוש ברוך הוא, מלכו של עולם, מסתתר. כן? אז אם כן, יש הצגת תיאטרון גדולה, וזה הראשית של החוויה של הנתק מן ההתגלות בעם ישראל, שזה התיאטרון. כן, מה אתה אומר?
מה הכפילות של אמן, אחשוורוש?
מה, כל אחד עושה משחק אחר. למשל, אמן אומר, אני רוצה לעשות לך טוב, אדוני המלך. יש איזה עם אחד ששם עושה בעיות. מצד האמת זה עניין אישי, נגד מרדכי. או, גם אחשוורוש, הוא מקדם את זה, אתה לא יודע בדיוק למה הוא עושה את זה. מלך הפכפך היה, אומר לגמרי.
איפה מרדכי?
מרדכי גם כן, כי הגידה אסתר מה הוא לה. אבל בואו כאן ניכנס לשאלה יותר בסיסית, ואנחנו נבין עד כמה שהדבר הוא עמוק, מה שאמרתי כאן. הסיפור של המגילה, אם אני קורא אותו בלי מפרשים ובלי מדרשים, הוא סיפור בלתי מובן בעליל. לא מבינים כלום ממה שקרה שם. כלומר, אם אני אשאל אדם שקרא את המגילה, שיסביר לי מה קרה, אני, יהיה לו קשה מאוד לשכנע אותי, שהוא הביא מה קרה. הרי כל הסיפור מתחיל מזה, שיש איזה אחד שלא רוצה להשתחוות. זה מאוד מרגיז את השני, הוא מחליט להשמיד את כולם. איך מצליחים להינצל ממנו? מי שהיא, משתחווה. ואז הכל מסתדר. כן? כלומר, ותף ותתחנן לו, ותיפול לפני רגליו. כן? הרי אסתר נופלת לפני אחשוורוש, מתחננת. שהוא יסכים להעביר את רעת המן, ואז הוא תומך ביהודים במלחמה, וככה נעשה חג הפורים. אז לכאורה זה הדבר ממש לא מובן. זאת אומרת, הייתי אומר שחוליית היסוד של כל הבעיה, זה ההתנהגות של מרדכי. מזה מתחיל כל הסיפור. מרדכי מסרב להשתחוות להמן. אם זה לא היה קורה, כל הצרה הגדולה של הסיפור, לא היה, וגם לא היה לנו חג פורים ולא כלום. ודבר אחד מכן מתבקש, שהכתוב יסביר לנו מדוע מרדכי לא השתחווה. זה פרט, בכל זאת, קרדינלי, חשוב. ואת זה המגילה לא מסבירה. עכשיו, כל הסבר שאנחנו לא ניתן, ויש הרבה הסברים שניתנו מדוע מרדכי לא השתחווה, כל ההסברים האלה מזמינים שאלה אחת. למה זה לא כתוב? בסדר? גם אם נאמר שהם הסברים אמיתיים. שלא לדבר על זה שעל כל הסבר והסבר יש קושיות. נביא לכם את ההסבר, למשל, המפורסם ביותר של רש"י. רש"י אומר, מדוע מרדכי לא השתחווה לאמן? הרי מותר להשתחוות לאדם, נכון? לפי ההלכה. מותר להשתחוות לאדם? מותר.
אסתר עשתה את זה.
ולא יודע, פה זה הציווי של המלכות. המלך ציווה להשתחוות לאמן. אז למה שלא נעשה מה שהמלך אומר? כלומר, זה פשוט, זה משיגעון כזה. המלך הוא המלך. נגיד שזה קצת מפריע לך, אז תבקש מהמפקד לצאת לפני שהמן מגיע. כן? או תעשה כאילו שאתה קושר את הסרוכים. אבל ככה, ללכת נגד המלכות, ממש לא בסדר. אז בקיצור, אבל מרדכי, הוא לא השתחב. אז רש"י אומר דבר פשוט, שהמן עשה את עצמו אלוה. זה כבר משהו אחר, חדש. אסור להשתחוות לעבוד הזרה. אפילו במחיר של מסירות נפש, לאהבת החיים. אז אם כן זה מובן, מדוע מרדכי לא השתחווה ליהמן? אבל יש פה בעיה. יש פה כמה בעיות בדברי רש"י. קודם כל, מדוע שהמן, שכל כוח ממשלתו בא לו מהמלך, והמלך לא עשה את עצמו אלוה, יחשוב שהוא אלוה? סתם ככה, לא סביר. כן? הרי המלך מינה אותו, ואף אחד לא חושב, גם לא המן, לא חושב שהמלך הוא אלוה. אז למה שהמן, שכל כוחו מהמלך, יחשוב שהוא אלוה? כן, שלום תודה רב. דעתי קצרה, לא הבנתי כיצד התיאטרון, היא ההתגלות קשור ליהוד אלף תתוו, לא פחות ולא יותר, שזה 65 ולא 26, זאת מידת המלכות, ולא קודשה ברוך הוא, חג שמח. זה פשוט מאוד, זה הסתתרות, כמו שהשחקן מסתתר מאחורי הדמות, כך הקדוש ברוך הוא שם הוויה מסתתר מאחורי שם הדנות. ולכן המגילה היא מבטאת את זה, היא נקראת בימים שהם בגמטריה שם הדנות, לומר לנו שזה האופן שבו הקדוש ברוך הוא מתגלה אלינו, דרך האסתר פנים. כי הפנים זה שם הוויה, ואסתר הפנים זה שם הדנות. בסדר? עכשיו, איפה היינו? כן, רש"י. רש"י שאומר, אם כן, שהמן חושב את עצמו אלוה. אם כן, יש קושי ענייני. אבל יש קושי עוד יותר גדול. מאיפה מרדכי יודע? נגיד שהמן באמת חשב את עצמו אלוה. מאיפה מרדכי יודע את זה? איך מרדכי יודע? אם המן מפרסם שהוא אלוה, המלך יחתוך לו את הראש מיד. אז אם מרדכי, אז ברור שזה דבר שהוא מסתתר בסתרי ליבו של המן. המן
הולך
עם סלעות. רגע, זה לא רש"י. זה לא רש"י. רש"י אומר שהמן עשה עצמו אלוה.
ראית ההתנהגות שלו.
ראית ההתנהגות. כלומר, אתה אומר שהוא פסיכולוג, מרדכי. על סמך פסיכולוגיה אתה מחליט לסכן את הנפש שלך, ואולי אפילו של כל האומה?
למה על סמך פסיכולוגיה? הוא רואה את ההתנהגות שלו.
הוא רואה את ההתנהגות. מה ההתנהגות של גאווה? אז מה? הרי זה המלך ציווה. אני חושב שזה דבר פשוט. אם נאמר שמרדכי היה נביא. אם מרדכי הוא נביא, יש לו רוח הקודש, אז הוא יודע דברים הנעלמים. הגיוני?
כן.
זה אפשרות אחת. לפי זה גם אנחנו גם מבינים את האישיות של מרדכי, אישיות נבואית. כן, בבקשה.
רש"י לא יודע את זה מנבואה, רש"י יודע את זה בהמשך הסיפור. כל הסיפור שהיה עם מרדכי והמן. אז הוא מוציא מזה שהמן חשב את עצמו.
איך בהמשך הסיפור מתברר שמרדכי שהמן חושב את עצמו עבודה זרה? דבר נוסף, ברור שמרדכי שעוד לא ידע את המשך הסיפור, מאיפה הוא יודע?
כי הוא נביא.
לא, הוא רוצה להגיד שלא מצד הנביא.
הוא נביא, ידע את המשך הסיפור,
לכן. לא, אתה מבין? לכן הוא יכול לומר שיש למרדכי ידיעה פנימית של מה שאנחנו לא רואים, הוא יודע שהמן עושה את עצמו עבודה זרה, ולכן אסור להשתחוות.
נביא בגלות.
יש מצבים שזה אפשר. אבל זה קושי גם. האפשרות השנייה, ההסבר השני שמצאנו זה הפירוש היותר רציונלי לכאורה של רבי אברהם אבן עזרא, שמביא גם כן בשל חז"ל שהמן לבש סמלים של עבודה זרה או פסלים של עבודה זרה שהיו תלויים לו בבגדו, ומפני זה באופן גלוי אסור להשתחוות לו. זה כבר לא נבואה, זה פשוט הלכה. אז אם זאת הלכה גלויה, אז מרדכי, שהוא כנראה אחד מחכמי ישראל, לפי אחת הגרסאות, הוא אפילו היה מיושבי הסנהדרין, הוא היה אותו פתחיה שמוזכר במשניות של מסכת שקלים, לפי הגרסה של הבבלים. ואז הוא לא משתחווה בתור נאמן לתורה. אז יוצא שמרדכי, לפי התפיסה הזאת, איננו בהכרח נביא, אבל הוא חכם. גם פה יש קושיה גדולה. מדוע הכתוב לא מסר לנו את זה? למה הוא לא סיפר לנו שהמן לבש עבודה זרה? כן, בבקשה.
אני יש עוד בשאלה, מה עושה דבר כאן? אתה לא משתחרר, הלך הצידה.
כן. טוב, זה על זה שהוא לא משתחרר, למה הוא לא הולך הצידה, למה הוא עושה בדווקא, זה אפשר לומר. מרדכי היה פקיד גבוה בבית המלך, ולכן הוא לא יכול לא ללכת. הרי בכל עבדי המלך, אשר בשער המלך, קוראים ומשתחווים לאמן, ומרדכי לא יכה ולא ישתחווה. הרי ברור שהוא קיבל מינוי גבוה בעקבות זה, שאסתר נתמנתה למלכה, אז הוא נמצא שם. כן? גם על פרעה אומרים חז"ל שעשה עצמו אלוה, משה ואהרון לא השתחוו אליו? נכון, משה ואהרון לא השתחוו אליו. הלאה. ההסבר השלישי מסביר את זה על רקע אחר לגמרי. יש מדרשים, הרי כל הסיפור הזה מתרחש בזמן שבארץ ישראל מנסים לבנות את בית המקדש, היה רישיון להתחיל לבנות, הפסיקו את הרישיון באמצע, האויבים של היהודים בארץ השומרון עושים צרות ליהודים שבארץ יהודה, לא נותנים להם לבנות, מערבים את השלטונות. אז המדרשים אומרים שמרדכי היה השליח, העסקן, אפשר לומר, של היישוב הארץ ישראלי, כדי להשתדל אצל מלכי פרס, בפקידות הגבוהה, למען היישוב. וזה מסביר את הניסיון של מרדכי לעלות לשלטון, וגם זה מסביר אולי את העידוד שלו, אם יהיה עידוד כזה, לאסתר להיות מלכה. וזה גם מתואם את המדרשים שאומרים עד חצי המלכות, שזה בית המקדש וכו'. המן, לפי אותם המדרשים, הוא השליח של הגויים בשומרון, שמנסים למנוע את בניין בית המקדש. גם הוא נשלח לשושן כדי לעלות בפקידות הגבוהה, והמדרש מוסיף איזה פרט ססגוני, בדרך להמן נגמר האוכל, הוא היה בסכנת חיים, והוא מכר את עצמו למרדכי. מכר את עצמו למרדכי, וכתבו את השטר מחירה, את שטר מחירה על הסנדל של מרדכי. לכן מרדכי לא משתחווה להמן, אם המן יצפצף, מרדכי מרים את הסנדל. ואז זה מרגיז אותו נורא, ולכן אין לו ברירה, אלא להרוג את כל היהודים וכו' וכו'. לפי התפיסה הזאת, יוצא שמרדכי הוא לאו דווקא נביא, וגם לאו דווקא חכם, אבל עסקן פוליטי ציוני הוא כן. כלומר, הוא מטעמים של ציונות מסרב להשתחוות להמן, כחלק מן המאבק הפוליטי שלו בהמן. עד כאן ההסבר השלישי. עם דמות אחרת של מרדכי. האם מרדכי שבמגילה הוא לא מרדכי בלשן, שהיה אחד מחכמי הסנהדרין, כפי שאמר הרב באחד השיעורים? כן, זאת אחת הדעות. יש כמה דעות מי היה מרדכי. עכשיו, ההסבר הרביעי מצאתי בספר, מה אתה רוצה? זה בחזל, במדרשים. כן, גם המלבי מתלבט לזה, האם זה באמת נכון או לא נכון. יש גם במדרשים על מגילת אסתר וכו'. יאין הכבודו, יש ספר תורה שלמה על מגילת אסתר, עם כל המובאות, כל מה שאתה רוצה. הסבר רביעי, מצאתי בספר יוסף לחוק, פירוש על מגילת אסתר, שנכתב על ידי רבי אליעזר אשכנזי, מלפני 400 שנה, אותו מחבר של ספר מעשה השם, והוא כותב משהו מאוד מעניין. הוא מביא שבזמנו, באימפריה הטורקית, איפה שהוא חי, הוא חי בטורקיה, הוא אומר שיש חוק אצל הגויים שלא מבקשים מיהודי להשתחוות לשום אדם. הסיבה לכך היא מפני הכבוד שנותנים לעם שהיה העם הראשון שיצא לחירות. אז הדבר הזה נשאר בזיכרון של האומות, שיהודי לא משתחווה, ולכן טוען אותו רבי אליעזר אשכנזי שכך היה החוק גם בפרס. ולכן מה שכתוב, וכל עבדי המלך אשר בשער המלך קוראים ומשתחווים להמן, כי כן ציווה לו המלך, ומרדכי לא יכרע ולא ישתחווה, שגם את זה המלך ציווה. לכן ברגע שמרדכי שמע שיש עכשיו גזירה שמשתחווים להמן, הוא הלך בתור נציג הקהילה היהודית לעמוד לפני המן כדי לא להשתחוות על פי ציווי המלך. כי יגיד להם אשר הוא יהודי. יוצא לפי התפיסה הזאת שמרדכי הוא לאו דווקא הנביא וגם לאו דווקא חכם ואפילו לא עסקן ציוני, אבל מנהיג יהודי בגולה. כן? סך הכל בזמן שכל החבר'ה שלו הלכו שם לבנות את בית המקדש עם זרובבל וכולי, הוא אומר, שילמה החבר'ה בשושן, יש משרה טובה, אני ראש הקהילה, ראש הוועד הקהילה בשושן. למשל, הסבר חמישי. כשאני אומר את ההסבר החמישי, אני מפחד, כי אני הולך להגיד דברים מסוכנים. אז אולי לא להגיד וזהו. לא? כן להגיד?
ברור.
למה אני להגיד? אחר כך תגיד שזה נזר. לא, אני אגיד לכם, ההסבר החמישי, אני לא אומר דווקא שזה מה שקרה, אני אומר שזה אפשרי מתוך קריאת הפסוקים. רואה את מרדכי אולי בצורה אחרת לגמרי. מרדכי, מה אם איפה זה בא השם הזה בכלל?
מרדוך.
מרדוך. מרדוך, או מרודה. זה אליל בבלי. יש לו בת מאומצת, אחיינית, היה לה שם יהודי, אמר לה, הדסה יותר מדי יהודי, נהפוך את זה לאסתר, על שם אסתהר. אסתהר, אלת הירח, כן, יותר מתאים. ומגיעים לקחת בנות למלך, לוקחים את אסתר מבית מרדכי, לא יודעים שהיא יהודיה. כנראה לא, הוא לא מזוזה, ולא חוט אדום, ולא מחזיק מפתחות עם התמונה של הבבא סאלי, שום דבר. כן, כלומר, לא, לא. אז מאיזה עם את? לא אגיד לכם. כן? אסתר, איזה מין שם, כן, שם פרסי, זה בכלל לא. כן, כמו קריסטינה. כן? מרדכי, כמו, אני יודע, כל מיני שמות כאלה. אז, ואז היא נהיית מלכה. כן, כדאי. אל תגידי שאת יהודיה. כן? את רוצה להיבחר, אה? אל תגידי שאת יהודיה. ואז יוצא לפי זה שההתנהגות של מרדכי מוסברת בתור נאמנות למלך. כלומר, אם אני הייתי, אם הייתה לי קרובת משפחה בביתו של גוי, תקוע שמה, והייתי שומע שמישהו רוצה לרצוח את הגוי, מה הייתי עושה? הייתי מתפלל שהם יצליחו. במקום זה מרדכי מציל את המלך, בתוך נאמנות. מאוד מוזר. ומרדכי שהציל את המלך, מצפה שיתנו לו קידום. מה עושה המלך? גידל המלך אחשוורוש את המן. מה? מי הציל את המלך? אני לא? אותו מקדמים? אני לא משתחווה. כלומר, זה על רקע של יריבות אישית. כך מסביר מהר"ם אלשיך. כן? שזה על רקע של יריבות אישית. מה פתאום קידמו אותו ולא אותי?
הוא גם כותב שמרדכי היה מתבולל?
לא. עכשיו, הגאון מווילנה, אגב, אומר משהו מאוד מעניין. הגאון מווילנה אומר, למה המלך קידם את המן? הוא אומר פשוט מאוד. המלך שמח מאוד שאסתר הצילה אותו. הרי אסתר אמרה למלך בשם מרדכי. אז הוא רוצה להודות לאסתר. איך אני יכול להודות לאסתר? לקדם אותה יותר ממה שהיא, אי אפשר, היא כבר מלכה. אז לקדם את האהובים שלה. את מי מן הסתם אסתר אוהבת יותר מכולם? מן הסתם את המן. כי הרי המן הוא ממוכן, שנתן את העצה להרוג את ושתי, ובזכות זה אסתר נהייתה מלכה, אז בוודאי שיש לה סנטימנטים להמן, לכן הוא מקדם את המן. ככה מסביר הגר"א. בסדר? אז על כל פנים, אתה חולק על הגר"א?
לא.
חסר. טוב, בקיצור, יש אפשרות כזאת, ואז בעקבות כך, המן מחליט.
יש מישהו מביא את האפשרות הזאת
שמרדכי
היה
מתבולל? זה גמרא מפורשת. כן, עכשיו, תחשוב גם כן, וישנע ואת נערותיה לטוב בית אנשים. מה זה לטוב בית אנשים? שלוש דעות, רב שמואל ורבי יוחנן, נכון? כן, אז מה זה לטוב בית אנשים שנתן לה מאכל יהודי? כן, הגי היה בא לאסתר, מה את רוצה לאכול היום אסתר? תשמע, יש מסעדה כשרה שם, תביא גפילטה פיש שם ליד הזה של היהודי הזה מחוץ לארמון, אני כל כך אוהבת את זה. אז הוא מביא לה, כן? מאכל יהודי. יש מי שאומר, לא, מה פתאום, מביא לה מאכל זרעונים. זרעונים, כלומר קטניות, שזה טוב, זה עושה את האור יפה. ודעה שלישית, בין האמוראים, שתביא לה קיד ליד חזירה. זה לטוב את אנשים, נתן לה חזיר ככה טוב. עורף של חזיר, כי הוא רצה לפנק אותה. נכון? התוספות כותבים, וחס ושלום, לא הייתה אוכלת. כך כתוב בתוספות. ומה הבינו לפני שהתוספות כתבו את זה? עכשיו, ויעבור מרדכי, תחשוב גם, כן,
את רשו... רשי לא כותב שם שהיא כן
אכלה? רשי לא כותב כלום. אבל תוספות אמרו...
הבינו לפני שתוספות כתב את
זה. מה?
זה תורה שבעל פה, שתוספות הביאו את המכתב.
עד התוספות זה כבר לא היה
תאריך. הוא אומר שעד התוספות זה לא היה תאריך. שעד התוספות זה לא היה תאריך. הוא אומר, למה היא לא הייתה אוכלת? כי עד ימי התוספות זה הספיק להתקלקל. אבל אני לא חושב שזה נכון. כי המדובר שהיא לא הייתה אוכלת אז. זה לא בריאה התוספות. מה?
לפני התוספות הרב אמר שהיא כן.
תראה, בקיבוץ יש כאלה שהיו אוכלים.
שש שנים בעיר,
כן, אבל די לך כימה. אני לא רוצה פה להלאות את הציבור. עכשיו, מה?
מה זה? עד התוספות מה חשוב? התוספות
תביא
את זה אחת
ראשון,
זה לא
מה
שלא
הסכימו
אותו
בשקרה. מניין לך שהתוספות יש להם מסורת בזה?
מניין לך שלא? מה שהוא עושה לתוספות, הוא אומר שכך זה לא היו למידת החכים. שמעו דברים, כתבו את זה.
טוב, בואו נתקדם, רגע. רגע, תנסו להבין את הקריאה הזאת. בקריאה הזאת, יוצא, המן מאוד מתרגז, הוא אומר, אם זה ככה, אני יורד את כל היהודים. גילו לו אשר הוא יהודי. גילו לו. ואז, בעקבות כך, מרדכי עובר משבר, והוא מחליף את שמו. בחלק הראשון של המגילה, עד אותו רגע, מרדכי נקרא באופן עקבי בשם מרדכי. מכאן ואילך, הוא מוסיף לעצמו תואר, מרדכי היהודי. כלומר, הוא חוזר אל הקהילה. וגם אסתר, שבהתחלה מרדכי אומר לה, אל תדאגי בנפשך להימלט בית המלך מכל היהודים. סימן שהוא חשב שזה יכול לעבור לה בראש. אלא הוא אומר, עכשיו אנחנו צריכים להתחבר מחדש לגורל של עם ישראל. הוא אומר, טוב, בסדר, אז אם ככה, כנוס את כל היהודים אשר בשושן, כי אני מזמן כבר מנותקת. עכשיו, נשאלת השאלה. מהו הסיפור האמיתי? הרב הזכיר ספר על פורים, אך לא שמענו, את שמו. הבנתי פירוש שיוסף לחוק. הפירוש החמישי נשמע כמו פנטזיה, שהרי אם כך, למה הסנהדרין קובעים אותו כחג ליהודים? מה הקשר אליהם? פשוט מאוד, כי זה היה חג של רווח והצלה ליהודים, שנעשה על ידי שני יהודים. ומעניין מאוד, בירושלמי מגילה, יש שם דיון שלם, שם, בכל התלמוד, הרי בתלמוד בבלי מגילה, יש בוכתה אדירה של אגדות, נכון? בתלמוד הירושלמי מגילה אין אגדה אחת חוץ מאחת. כלומר, יש חוץ מ... כלומר, כל האגדות נמחקו, חוץ מאחת שנשארה, שזה שהסנהדרין נכפו על ידי מרדכי ואסתר לעשות את החג. כלומר, כתוב שם שהסנהדרין התנגדו. אמרו, אנחנו לא רוצים, ומרדכי ואסתר מבקשים לכפות עלינו. כן? כלומר, משמע שזה היה מאבק לא פשוט. עד שהאיר הקדוש ברוך הוא את עיניהם. מה זה האיר את הקדוש ברוך הוא? כלומר, הוא הסביר להם, תקראו אורות. ואז אתם מבינים איך גאולה בא. כן, מה כתוב בגמרא שממנה משתמע שמרדכי היה מתבולל? לא כעת. איפה זה כתוב בגמרא שלאסתר היו מגישים חזיר? בגמרא, במסכת מגילה. בסביבות דף י"ד, לא משהו, באזור.
לפני
י"ד. לא, כתוב, אין לי עשה. זה כתוב בגמרא, זה לא אני המצאתי. עכשיו, בכלל לעשות כרצון איש ואיש, מרדכי והמן, שהיו מגישים יין במשתה של אחשוורוש. איפה כל העזרות של מרדכי שלא לבוא לשתות וזה? טוב, על כל פנים, יש פה שתי שאלות שמתעוררות בעקבות מה שאני אומר. א', מה באמת קרה? האם כמו ההסבר הראשון, שני, שלישי, רביעי או חמישי? כלומר, האם מרדכי הוא נביא, חכם, ציוני, גלותי או מתבולל? שאלה שנייה, למה זה לא כתוב? תשובה. כדי, זה לא כתוב, כדי שתוכל להסביר בכל האופנים. כלומר, בעצם מה שהמגילה רוצה למסור לך, שזה בכלל לא משנה מה באמת היה, ולא משנה, כל אחד יבחר איפה הוא רוצה שזה יהיה, כי בעצם זה אומר שמאחורי כל יהודי יש שכבות. כלומר, אם אתה מגרד את היהודי המתבולל, אתה מגלה יהודי שנאמן לעמו. אם אתה רואה כך יהודי גלותי, אתה מגרד, אתה מגלה יהודי נאמן לארץ ישראל. מאחורי היהודי הנאמן לארץ ישראל אתה מגלה יהודי דתי, אפילו חכם. מאחורי החכם אתה מגלה נביא. ומאחורי כל זה אתה מגלה את הקדוש ברוך הוא. וזה בדיוק מה שרצה מגילה ללמד אותנו, מגילה אסתר, מגלה את הנסתר. ולכן נכנס יין, יצא סוד, חג שמח.